אנחנו נעסוק היום בהשפעות שיש על זוג בכל מיני מעגלים. חז"ל אומרים ששלושה שותפים לו לאדם. כלומר, מהו בעצם התא הזוגי? זה איש ואישה והקדוש ברוך הוא. זה האידאל. אבל בחיים האמיתיים, בחיים המעשיים, יש עוד מעגלים שמשפיעים על זוגיות. הזוג רוצה באמת לבנות את הזוגיות שלו. אבל לא הכל תלוי רק בו ובה. יש עוד מעגלים. אני הרבה פעמים כשאני ככה מכין זוגות לחתונה, לפעמים זוגות אומרים לך תוך כדי ההכנה, הרב מתחשק לנו לבטל הכל, ללכת להתחתן ברבנות וזהו. אני אומר להם, אם זוג חושב את המחשבה הזאת לפחות פעם אחת בזמן ההכנות לחתונה, זה בריא. זה בריא. זה אומר שהוא מבין שבעצם האידיאל זה אנחנו, ויש עכשיו כל מיני מעגלים, והמעגלים הללו משפיעים, והמעגל של המשפחה, והמעגל של החברים, והמעגל של המשפחה היותר רחוקה, ומעגל של החברה וכו'. אז כשזוג אומר, אני הייתי רוצה לבטל הכל ולהתחתן ברבנות, זה אומר שהוא מבין מה המעגל הראשון ומה המעגלים האחרים. אבל קודם כל בוא נגדיר את המעגלים. איזה מעגלי השפעה יש על זוג? יש משפחה. משפחה, בסופו של דבר, כמה שאנחנו לא נסכים עם האמרה שאתה לא מתחתן רק עם בן בת הזוג, אלא גם עם המשפחה שלו, זאת האמת. זאת המציאות. וככל שאתה יותר משלים עם זה, ומנתח את זה ופועל על פי זה, ככה יש יותר שלווה ויותר בניין. ככל שאתה יותר ילדותי ואומר, לא, אני התחתנתי עם אשתי, לא אכפת לי אבא שלה, אמא שלה, זה א' לא אמיתי, ב' זה מוליד הרבה מאוד מורכבויות וקשיים ומריבות. אז זה המעגל של המשפחה. יש מעגל נוסף, מעגל של החברים. חברים שלו, חברים שלה, לא תמיד יש הרמוניה. לא תמיד הוא אוהב את החברים שלה, היא אוהב את החברים שלה, זה לא תמיד. אבל זה מעגל שקיים, זה מעגל שהוא חלק מהחיים. המעגל של החברים המשותפים שלנו. יצרנו מעגל מסביבנו, מעגל הזה קיים. יש מעגלים שהם פחות מוגדרים, אבל הם משפיעים. כגון?
עבודה.
עבודה. מה עוד?
יש גם את הסטנדרטים.
תרבות.
שכנים.
מעגלי התרבות. מה הנורמות שמסביב. אדם חי ברחוב שכולם משפצים עכשיו. אז מה אני אעשה? אני אהיה השלוח של הרחוב? אני לא... מה אני אעשה? זה מעגלים שמשפיעים. יש מעגלים שהם בעצם עבודה זרה, שהם תרבות שלילית שנכנסת פנימה לתוך הבית, וגם משפיע. ואני רוצה לעסוק היום בחלק מהמעגלים ולהתחיל במעגל אחד, שהוא מעגל השכנים. השכנים פיזית, והשכנים שכנים לחיים. מעגל החברים הקרוב. ומשני הצדדים, כלומר גם כזוג מה אנחנו צריכים לעשות, וגם כשכנים וחברים מה אנחנו צריכים לעשות. ולא סתם המשנה במסכת אבות, כשהיא אומרת, שאומר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. רבן יוחנן בן זכאי אומר, מה הדרך שבעצם תשקף את הישרות? מה זה ישרות? ישרות זה הטבע הפנימי הנקי של האדם. איך מגיעים אל הישרות? רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר להם, לב טוב. ככה המשנה ממשיכה. ואני רוצה לעסוק במה זה שכן טוב. א', המשנה מדברת את שני הכיוונים. כלומר, מה זה רבי יוסי אומר שכן טוב? לא הכוונה, לך תגור ליד שכנים טובים. תהיה אתה שכן טוב. כמו שתהיה אתה חבר טוב ותהיה אתה בעל עין טובה. אבל בוודאי גם הצד השני. אוי לרשע ואוי לשכנו. ושכן טוב, קרי האדם שנמצא במעגל הקרוב שלך, משפיע על הזוגיות השפעות עצומות. צריך להיות מודע לזה, לדעת איך מתמודדים עם זה, ומצד השני גם לדעת איזה אחריות יש לך, כשכן, כחבר, על זוג. ואני רוצה דרך המקורות לפתוח את הדברים. דרך מקורות שהגמרא דנה בהם, או בתוך סיפורים זוגיים שפתאום יש איזה שכן, איזה חבר, לא תמיד שכן, לפעמים זה רשע. אז בואו נתחיל בכמה סיפורים, חלקם מוכרים. אחד, עסקנו בו לפני כמה שיעורים, רבי עקיבא ורחל. רבי עקיבא היה הרועה של כלבה סבוע, ראתה ביתו שהוא צנוע ומעולה, אמרה לו, אם אני אתקדש לך, תלך ללמוד בישיבה? אמר לה, כן. התקדשה לו בצנעה, באסתר, ושלחה אותו. שמע האבא, גירש אותה מהבית, והדיר הנאה מכל נכסיו, הלך וישב 12 שנה בבית המדרש. כשהוא בא לחזור, היו איתו 12,000 תלמידים. שמעה אשתו, להו סבא, לאותו זקן, שאמר לה, כמדברת אלמנות חיים, את בעצם אלמנה חיה. מה עושה אותו האדם? מה הוא בעצם אומר לה? הוא לא לכאורה אומר שום דבר שהוא לא אמיתי. הוא משקף את המציאות. נכון, היא באמת לכאורה אלמנה חיה. והוא אומר לה, תשמעי, את אלמנה חיה. אז היא אומרת לו, אם הוא ישמע לי, שילך וילמד עוד 12 שנה. בסדר? כאשר הוא חוזר עם 24,000 תלמידים, שמעה דביתהו אבי כנף כלפי. היא באה לצאת, אמרו לה השכנות, תלבשי משהו יפה, לכבוד ההגעה שלו. ענתה יודע צדיק נפש בהמתו. יש לנו בסיפור הזה שתי התערבויות, אחת של הזקן, אחת של השכנות. הזקן עושה התערבות שנקראת שיקוף. שיקוף. מה רע בשיקוף?
לא תמיד נעים לשמוע.
לא תמיד נעים.
כי יכול להיות לפעמים שכשאתה עושה שיקוף, אתה מעורר דברים שלא היו לפני כן, שלא ראו אותם לפני כן, שלא היו יכולים לדעתם על זה לפני כן. ואם אתה מעורר את האישה או את הגבר על השיקוף הזה, אז היא בעצם הולכת להתאמת על משהו שבעצם פתאום היא חושבת שלא נראה לה או לא בסדר.
שיקוף. זה לכאורה אמת, אבל זה אמת שמוארת לפעמים בזווית מסוימת. לפעמים זה מגלה את השבר. לפעמים זה מעורר דברים שלא היו קיימים. לפעמים זה מוציא את הדברים מהפרופורציות. אישה באה לשתות קפה אצל השכנה שלה. 19:00. סתם, כהערת אגב. מה, בעלך עוד לא בבית? על מה יושב המשפט הזה עכשיו? את לא יודעת על מה הוא יושב. יכול להיות שהמשפט הזה עכשיו יושב על איזה מטען חומר נפץ עצום שיש בתוך הבית הזה. שהוא שעת ההגעה של הבעל הביתה. ואת כחברה סתם זרקת, מה, לא התכוונת. מה, לא אמרת שום דבר. אדם אומר, במקום העבודה לחבר שלו שאוכל איזה סנדוויץ' מאיזה מכונה ככה, של סנדוויץ' קרים כאלה, שהייתי סטודנט. אהבתי את הסנדוויץ'ים האלה, אשתי לא הבינה איך אפשר לאכול את הסנדוויץ'ים האלה. אז לא היינו נשואים, רק סיפרתי לה.
אתה מגולן.
כן, מה רע, סנדוויץ' טונה כזה, טוב, אז מה, לא הבנתי, מה רע. אדם בא עם סנדוויץ' כזה לעבודה, אומר לו, חבר, תגיד לי מה, אשתך לא מכינה לך ארוחות לקחת? על מה זה יושב? אתה לא יודע. ולפעמים שיקוף של המציאות, זה נכון, אמרת את המציאות. אבל אם אתה לא בא מנקודה של זהירות עצומה, תכף נבין באיזה עולם אנחנו חיים, ולמה אנחנו רגילים לא לשים לב ולדרוך כמו פיל בחנות חרסינה, לפעמים על הדבר הכי קדוש בבית, לפעמים אתה מעורר גלים, ועוד פה לא דיברתי על שיקוף של דברים יותר מורכבים, סתם שיקוף של דברים מציאותיים.
אבל השיקוף זה בעיקר, הקריטיות בו זה התזמון, כי זה טכניקה ידועה במחירות, כשאתה רוצה שהצד השני בעצם ישמע מה שהוא אמר, אז אתה משקף לו כבר מה שהוא אמר.
אבל אתה משקף לו, בדיוק. זה אם, 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 אם דגשים מסוגל,
נכון. בדיוק, אתה, מתי אתה משקף את זה?
אז פה אתה נוגע בנקודה נוספת, שהשיקוף הרבה פעמים, פתאום, החברה אמרה לה, מה, בעלך עוד לא בבית? היא אף פעם לא חשבה על זה. אף פעם לא חשבה על זה, זה לא ישב על שום דבר. אבל עכשיו אתה שתלת זרע פורענות. מה, בעלך עוד לא בבית? בעלי כבר שעתיים בבית. הוא
מחבס.
כן, הוא מחבס, הוא עכשיו מקלח את הילדים. עכשיו, עד אותו ערב, הייתה שלווה בבית הזה. עכשיו בא וזרעת זרע פורענות. עכשיו, הזרע פורענות הרבה פעמים, יש הבדלי תרבות. אני אכנס לאיזה בית, לא יודע מה, איזה בית, לא, לא, אני מפחד לזרוק שם של עדה, מלפני 150 שנה, שיושב, הבעל מגיע מהעבודה, מתיישב על הקורסה, אגב, סיפור אמיתי, מתיישב על הקורסה, אשתו הולכת, מביאה גיגית של מים חמים, שמה לו, הוא מכניס את הרגליים אל תוך הגיגית, ו... זה אצלך בבית?
לא, יפה.
החלום בשבועו. יש ספר כזה.
איפה אשתך? ולא זז מילימטר, לא ימינה ולא שמאלה, הקפה, בארוחת שבת. עכשיו, אתה בא היום עם תרבות אחרת. עכשיו, אישה כזאת, עכשיו אתה תעשה לה שיקוף של המציאות. מה, ככה בעלך מתנהג? מה, הוא לא קם באמת? מה, הוא לא עוזר? מה, הוא לא מפנה? למה? הם טוב להם? יש אנשים שככה זה. אני פעם ראשונה שחמותי ראתה אותי במטבח, היא שאלה, כאילו, מה אתה עושה פה בעצם? למה אתה פה?
מה לכהן
בבית הקברות? עכשיו, אתה באת, ובאמת, ופה הנקודת מוצא, באת ועשית שיקוף של משהו ש... אם אתה לא יוצא עם הנקודת מוצא הזאת, שזה קודש קודשים, אז אתה באמת לא רגיש. אני רוצה לתת לכם דוגמה עד כמה אנחנו חיים בתרבות שזוגיות זה לא קודש קודשים, שבית זה לא קודש קודשים. לפני כמה שנים, יכול להיות שסיפרתי את זה, לפני כמה שנים התקשרה ליישוב מפיקה של תוכנית בטלוויזיה בשם אמא מחליפה. תוכנית שהייתה בטלוויזיה, תוכנית נישואים בבני אדם, לוקחים אמא ממקום X, שותלים אותה במקום Y ורואים מה יקרה. שותלים, לוקחים את האמא, לוקחים אמא ערבייה, שמים אותה בבית יהודי, לוקחים את האמא יהודיה, שמים בבית ערבי, רואים מה יקרה. ומצלמים את הכל. אז עלה במוחם הקודח רעיון, בואו נעשה את אותו דבר עם איזה אמא מתנחלת דתיה. נשים אותה באיזה בית שמאלני חילוני, ונעשה הפוך ונראה מה יהיה. התקשרה למזכירות היישוב, ענתה המזכירה, אמרה, תשמעי, אצלנו שעות כאלה צריך לשאול את הרב, תתקשרי לרב, לא יודע אם זה מקובל עליו. טוב, התקשרה אליי המזכירה, אמרה לי, תשמע, עוד מעט תקבל טלפון של מפיקה עם המחליפה, ובסדר. מתקשרת. שלום, עשתה שיעורי בית לפני כן. שלום, כבוד הרב, אני מערוץ 2. בסדר? ציפתה שאני איפול על הרגליים? לא. בסדר? אני מפיקה של תוכנית עם המחליפה. עכשיו אני אמרתי, אני אקח את קו האבל כדי להעלות אותה על המוקשים הנכונים. אמרתי לה, איזה תוכנית? עם המחליפה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אנחנו לוקחים, מתחילה להסביר, לוקחים אמא ומוצאים אותה בבית. אמרתי, אז זה עם צו של הרווחה? זאת אומרת, מה... אז אני, לא, 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 זה לא, לא, לא קשור לרווחה. אמרתי, אז למה אתם מוציאים את האמא מהבית? אני, לא, לא, היא רוצה לצאת. אמרתי, האמא רוצה לצאת מהבית? למה? לא, זה הרעיון של התוכנית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את האמא הזאת ושמים אותה שמה. למה לשים אותה שמה? מה? והסתבכה, התחילה להסתבך. ומה? ואיפה הילדים? עכשיו, היא גם ניסתה, הכניסה את הטיעונים הדתיים, כי היא למדה, היא אומרת לי, אל תדאג, אנחנו נביא לה אוכל כשר, זה בסדר, ולא יהיה אחוד. אמרתי לה, מה זה אחוד? התכוונה איחוד. אז נשים לה קרוון מבחוץ, והיא תישן, וקיצור. בשלב מסוים אמרתי, בעצם מה שאתם עושים זה ניסויים בבני אדם. היא אומרת לי, חס ושלום, למה אתה אומר את זה? אמרתי, מה שאתם עושים, אתם לוקחים בית, שברוך השם אולי חי בשלום, אולי יש לו מורכבויות כאלו, ועכשיו אתם עושים עליו ניסוי. למה? כי זה נחמד, כי זה רייטינג, כי זה מציצנות, כי זה נחמד. אז אתם עושים ניסוי בקודש הקודשים של עם ישראל. ואז היא ככה הבינה שכנראה הכיוון לא טוב. זאת אומרת לי, רגע, הרב חושב שזה לא בסדר. אמרתי לה, זה בעצם אנטיתזה לכל מה שעם ישראל מאמין בו. עם ישראל מאמין שהבית, הזוגיות, זה הדבר הכי קדוש שיש. אתה רוצה להיכנס למעגל הזה שנקרא זוג, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. אתה מתקרב למה שנקרא שטח זוגי, תדע לך, זה קודש הקודשים, זה הלב הפועם. אתה עכשיו נכנסת אל ניתוח לב פתוח, תיזהר. תיזהר. אז היא אמרה לי ככה את הטיעון האחרון שלה, היא אומרת לי, אתה יודע באיזה אהבה מקבלים את האימא כשהיא חוזרת? שהאימא שהייתה בגלות חוזרת סוף סוף הביתה, והם קיבלו איזה מחשופה אחרת, אתה יודע איזה שמחה יש כשהיא חוזרת הביתה? אמרתי, את יודעת, אנשים שעוברים את כיפי לב, את יודעת איזה כוחות חיים יש להם אחרי זה? אז אולי נעביר את כל האנשים את כיפי לב. כדי שיהיה להם חדוות חיים. הבעיה שהרבה אנשים מתים בהתקפי לב. בדיוק. וזה לצערנו חלק מהתרבות שיש מסביבנו, שזוגיות זה לא קודש קודשים. ואנחנו לא נמצאים עם החרדה הזאת, כשאנחנו, כרגע נדבר עלינו כשכנים, כחברים, כאשר אנחנו מעיזים לפסוע פנימה, לעבור את הקו הזה שנקרא אני, שנכנס אל תוך הזוגיות הזאת. עכשיו באמת, תגידו לי, אז מה, אז צריך לשתוק, אסור לדבר? אני צריך לדעת מה ההשלכות. צריך לדעת. עכשיו, מה זה שיקוף אז בעצם? אם המגמה שלי היא קודש קודשים, אז אם אני, נגיד, החלטתי שאני רוצה להעיר מה, בעלך לא בבית? אז ההערה תהיה אחרת. וואי, בעלך עובד עד שעות כאלה מאוחרות? כל כך קשה הוא עובד. זה היה שיקוף אחרת לחלוטין. האישה עכשיו חוזרת הביתה עם תחושה, איזה בעל נפלא יש לי. עכשיו, יכול להיות שבאמת יש שם סוגיה והבעל לא בסדר, והוא יותר מדי משקיע בעבודה. יכול להיות. אבל מה היעד שלך, שלך, כשכן, כחברה? מה היעד? לשמר את הזוגיות או לקלקל? וזה בדיוק ההבדל בין הזקן לבין השכנה. אבל יש לפעמים, אדם יגיד, תשמע, מה זה, זה צורת חיים, אנחנו חיים, אנחנו חברות טובות. סתם אנחנו מדברים. איש שיתפה אותי. איש שיתפה אותי.
אם איש שיתפה אותי, איש שיקפה את זה כמשהו
שהוא בעייתי. או, אז איש שיתפה אותי, איש שיתפה אותי, ועכשיו אני משקף. חלק בפסיכולוגיה, שאתה רוצה להכיל מישהו, אתה משקף. היא באה ואמרה לך, לא יודעת, בעלי, בזמן האחרון מגיע מאוחר בערב. אז יש אפשרות להגיד, מה? עד כדי כך הוא מגיע מאוחר בלילה והוא לא עוזר לך והכל עלייך? או לשקף את זה בצורה אחרת. בעלך מגיע בשעות כאלה? בטח הוא מגיע מותש, בטח יש לו שעות עבודה קשות. אז מתי אתם נפגשים? יש דרך. השאלה, מה המטרה שלי? אם המטרה שלי היא תוכנית ריאליטי, אז יאללה, בוא נעשה בלגן. בוא נהפוך את הכל לאיזה מגרש מריבה. אבל אם המטרה שלי, יש פה דבר שנקרא קודש קודשים, בית המקדש של העולם. אז אני פועל אחרת. הסבא הזה, היה לו מטרה, הזקן הזה. המטרה שלו היא אני מאמין שלו. את אלמנה חיה. איזה טוב יכול לצאת מהרה כזאת? שום דבר. במקרה, אצלם יש זוגיות כל כך חזקה, שהיא יכולה לענות לו ההפך. אם הוא ישמע אותי, שילך לעוד 12 שנה. החברה, אותה השכנה, שאומרת לה, בואי, תקחי בגד ללבוש. יש לה כוונה טובה, זה בסדר. אמנם, עונה לה, רחל, אני לא צריכה. ובואו נמשיך. בואו נראה מדרגה יותר קשה. אותו סיפור, רק במקור אחר, במסכת נדרים, רבי עקיבא, התקדש לביתו של כלבה סבוע, שמע כלבה סבוע, הדיר הנאה מנכסה וכולי, הלכו וישנו במתבן, היה מוציא קש משערותיה, באליהו הנביא וכולי, אני קופץ. שמע מאחורי ביתה, היא שמעה מישהו מדבר מאחורי הבית. מי? פה הגמרא כבר נותנת לו תואר. חד רשע. רשע אחד. ומה הוא אמר? שפיר אביד לך אבוך. מה שאבא שלך עשה זה מגיע לך. למה? קודם כל, הוא לא דומה לך. מה? הוא לא מתאים לך. את נסיכה והוא רואה צון. את משכילה והוא בורבה. הוא לא מתאים לך. בית, תראה איך הוא ישאיר אותך אלמנה כל החיים. זה במדרגה יותר גבוהה. ולכן הגמרא מכנה אותו רשע. זה כבר לא שיקוף שיכול לקלקל. זה רוע. זה רוע. אנשים לפעמים מאירים מהרות מרוע. למה? איך אני יכול להיות רע? כי לפעמים קשה לי לראות את הזוגיות המוצלחת שלהם. קשה לי, זה מפריע לי. אני מקנה. אז זה מעורר. אני צריך לשבור את, את הזוגיות היפה הזאת. מה, זה מה שהוא קנה לך? זה הפרחים שהוא הביא לך? זה פרחים שאחרי שבוע כבר אפשר לזרוק אותם לפח. למה? מה? זה החולצה שהיא קנתה לך? ראיתי, היה מבצע 3 במאה. למה? זאת רשעות. והרשעות לפעמים יכולה להיות בהערות קטנות. אתה נכנס לרכב. זה הרכב שלך או של אשתך? זה הרכב של אשתי. בגלל זה הוא כזה מלוכלך. מי הרשע לך? מי הרשע לך? הגמרא מכנה את זה רשע. זה רשע. מה הרוע פה? אתה עכשיו הולך לפגוע בקודש הקודשים של הבית, ואתה עושה את זה בכוונה. ולכן אנחנו כמעגל שצמוד להרבה זוגות. צריך לדעת א', קח צעד אחורה. קח צעד אחורה ומותר לקחת צעד אחורה. ב', כשבכל אופן אתה נמצא יותר קדימה, תשאל את עצמך 20 פעם, מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? חברה באה ושיתפה אותך בקושי זוגי שיש לכם. שיש להם, סליחה. חבר בא ומשתף אותך בקושי שיש לו עם אשתו. מה אתה עושה עכשיו? קושי אמיתי. שאני לא אומר שאין מקומות שבהם באמת. אישה באה ומשתפת חברה שלה שבעלה מכה אותה, אז היא לא צריכה עכשיו לנסות ללמד סנגוריה. לא, ודאי שלא. אבל אם זה דברים שהם מתוך החיים הנורמטיביים של זוג, אתה צריך לשאוף להפוך עולמות כדי להצליח למצוא בזוג הזה כוחות של בניין. כי זה יסוד הקודש בעולם הזה. ואני אתן לכם תכף דוגמה. מה זה שאיפה כזאת? זוג שיש לו תקופה של ילד שבוכה כל לילה, זה אתגר לזוגיות. זוג שיש לו איזושהי מצוקה כלכלית, זה אתגר זוגי. זה מבחן זוגי, נכון. זוג שיש לו שכן שמאיר הערות על הזוגיות, זה אתגר. יש הערות שזוג שומע וזה עובר לידו. אבל יש הערות שזוג חוטף, וזה הקש ששבר את גב הגמל. כלומר, לא תמיד הזוג יכול להכיל את ההערות הללו. לא תמיד. יש הרבה זוגות, למשל, שכשיש משבר כלכלי, מתפרקים. למה? כי היו כבר דברים מתחת לפני השטח, והמשבר הכלכלי העמיד אותם במבחן, עכשיו שהם לא עמדו בו. ולכן אני מסכים איתך שזוג עם עוצמה יכול לעבור את הכל. ולכן זוג צריך גם לדעת, מעבר למה שדיברנו כל הזמן, לבנות את עצמו, הוא גם צריך לדעת לפעמים לעשות חומות הגנה. חומות הגנה. ולהיות מסוגל גם להרחיק מישהו שלא טוב לנו. לא טוב לנו. ואם מישהו יש לו הערות, להגיד לו, סליחה, זה לא עניינך. זה לא עניינך. לא להזמין, לדעת לעשות איזשהו ברקס. מכיוון שהדברים הללו, כשהם נכנסים בעוצמה יותר מדי גדולה אל תוך הבית, זה זרעי פורענות. זה זרעי פורענות. בכלל, תכף נדבר על זה, בכלל, צריך לדעת את המינון הנכון במעגל של החברים שכנים אל תוך הזוגיות. בית זה לא מתנס. זוגיות זה קודם כל זוג. זה לא כמה זוגות. והערתי על זה כמה פעמים, זוג שלא יודע להיות לבד, זאת בעיה זוגית, צריך לטפל בה. זוג שלא יודע לצאת לבד, שלא יודע לצאת לחופשה לבד, שלא יודע לצאת לשבת בארוחת שבת לבד, תמיד צריך עוד אנשים, זה בעיה שבשלב מסוים הוא כבר איבד את הזהות הזוגית שלו, את הזהות הפרטית שלו. ואז הוא חיקוי מתמיד של האחרים. וזאת סכנה. אבל אני רוצה שנעצור פה לערב, ובעזרת השם ננסה ללמוד את הקומה השנייה, מה שכן טוב יכול לעשות ואיך הוא יכול לבנות.